בוקר טוב לכולם. נו, מהי פרשת השבוע? מצוין, כל הכבוד. תלמידה טובה, היא מובילה בינתיים בניקוד. וכן, וירא אליו אברהם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. הפרשה הזו עוסקת בהתהוות זרעו של אברהם שאמור להיות עם ישראל, והוא יצחק. כלומר, אברהם יקבל נבואה שהפעם יוולד יצחק. למרות שאברהם ושרה זקנים, אמור בעזרת השם להיוולד יצחק. זוהי הבשורה. כך מתחילה הפרשה והיא מסתיימת בעקדת יצחק. למרות שמדובר בזרע יחיד, בן יחיד שנולד לתקופת זקונים, היו מוכנים למסור את הנפש למען הציווי האלוהי. והקדוש ברוך הוא אומר להם, לא, היו לא תהיה. אין דבר כזה שעם ישראל יתחנך להקריב בנים למולך חס ושלום. אלא, המסירות נפש עליה אנחנו מדברים בנסיבות רגילות, להבדיל מוות לקידוש השם, שזה דבר מאוד מאוד נדיר. המסירות נפש היא שהאדם ימסור את נפשו ויתגבר על יצריו הבהמיים וישאף להיות כל מה שיותר אדם הגון, אדם הגיוני, אדם שקול, איש חסדים, לא איש תאוותן, לא איש חמדן, לא איש מנאף, אלא יהיה יהודי, יהודי וערכי. זוהי המטרה של פרשת השבוע, כדי לסמן את הייחוד של עמנו, איך צריך להיות עמנו. לצורך זה לא מספיק לתאר בצבעים חיוביים את מה אנחנו צריכים להיות. יש צורך קודם כל לתאר את מה אנחנו לא צריכים להיות. ולצורך זה הפרשה מספרת לנו על שני אירועים, האחד על חטאת סדום ועמורה, והדבר השני הוא על פרשת אבימלך ושרה. האחד עם חטאת סדום ועמורה. הקדוש ברוך הוא מנבא את אברהם ואומר לו, תשמע, אני עומד להפוך את סדום ועמורה לגופרית ומלח. היא הייתה פעם, כל האזור הזה היה פעם כולו משקה, ממש פורח, מסגשג, חברה מאוד מאוד תעשייתית וחקלאית ובונה יוצרת. דעקה, הם לא הסתפקו אך ורק בהישגים החומריים שלהם, אלא הפכו להיות חמרניים למדי, באופן כזה שכבר לא היה אצלהם מה שנקרא צדקה, חסד, הכנסת אורחים. אבל נעזוב להכנסת אורחים, מה אפשר לעשות? לא כל אדם מוכן לעשות צדקה. בעיית הבעיות היא שהם כבר הגיעו למצבים שליליים מאוד מאוד. לא די בלבד שהם אינם מכניסי אורחים, אלא הם מתנגדים בתקיפות לכל מי שמכניס אורחים, ותוקפים אותו בצורה מאוד מאוד לא נורמטיבית. והתורה מספרת שהקדוש ברוך הוא שלח מלאכים להציל את לוט ובני משפחתו מתוך ההפכה, לפני ההפכה, לפני שסדום ועמורה יהפכו להיות לגופרית ומלח. מגיעים שני המלאכים בערב אל לוט. לוט מערך אותם ושומעים בני סדום שיש אורחים, שני אורחים אצל לוט. ולמרות שלוט נחשב לאדם מאוד מכובד שם, שופט, דיין, נמצא שם בסדום, והנה נאמר בפרשה, ואנשי סדום נסבו על הבית. כלומר התפרעות המונית, פשוט התפרעות המונית, כדי לגרום לכך שלוט יוציא את האורחים שלו החוצה. ותשמעו מה דרישתם, דרישתם נוראית ביותר. הוציאה עדנה את האנשים אשר באו אליך ונדעה אותם. הפועל ידוע במקרא הוא לא רק דעת שכלית, שזה הדבר הנעלה והטוב ביותר. בעוונותינו המרובים יש בני אדם אשר למרות שנבראו בצלם אלוהים משתמשים בדעת, בשכל האנושי, לצורך יצריהם המיניים ובצורה המאוד מאוד קשה. כשאותו פושע אנס מתכנן לו כיצד לצוד את זה שהוא רוצה לאנוס אותו או את זו שהוא רוצה לאנוס אותה, הוא מפעיל את הדעת האנושית שהייתה אמורה לשרת אותו לצרכים חיוביים, והוא משתמש בזה לצרכים פליליים ואפילו דברים מתועבים ביותר. כך אותו דבר גם כאן. אנשי סדום שבאמת הפריחו את השממה, ומבחינה זו יש להם הישגים עצומים, אבל הם חפכו להיות חמרניים מאוד, תאבטניים מאוד, והם דורשים במפגיע מהשופט שלהם, מהנשיא שלהם, מלוט הוציאה אותם ונדעה אותם. תגידו לי, מי אמר לך שבאמת כוונת המקרא בפועל ידוע בפסוק הזה מכוון לעניין מיני של משקר זכור? דהיינו נדעה אותם, את אותם שני גברים שהגיעו, מתשובתו של לוט, שהייתה תשובה מפתיעה, מדהימה, מאוד מביכה, אם לא מכאיבה ומדאיגה מאוד. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, חבר'ה, סוף סוף הגיעו אל הירחים, אני מבקש מכם אל תגעו בהם רעה. הננה לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, שוב אתם רואים את הפועל ידוע, אשר לא ידעו איש, כלומר עדיין לא קיימו שום קשר מיני עם אף איש, הוציאה נא אותן ותעשו להם כתוב בעיניכם, רק לאנשים האלה אל תעשו דבר. התורה בכוונה מציפה מודל של חיים שהיה אז, וזה נשמע כבר אפילו מפי לוט שאמור היה להיות יחסית ערכי. תראו איך סדום ועמורה, החברה הסדומית, קלקלה אותו, למרות שהוא נשיא, למרות שהוא שופט, קלקלה אותו. הוא מגן על אורחיו, דבר שזה חשוב למדי, אבל מציע את שתי בנותיו שעשו להם כדות בעיניהן, פשוט אינוסים קבוצתיים, רק לאנשים האלה לא תעשו דבר. מדובר בשכל מעוות, בחשיבה מעוותת, התנהגות מעוותת, אבל את זה בכוונה התורה רוצה להציף, לבוא לומר לנו, לא בכדי הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם, אני אומר לך, תטפח את יצחק ואת זרעו על בסיס של חינוך לערכים, כי הסביבה היא נוראית, אוי ואבוי לזרעך אם אכן יעלה על הדרך של אותם גולי הארצות, כי אותם דרכים היו מאוד מאוד מושחתות. זו הסיבה שפרשה הזו בבשורת לידת יצחק התורה מציפה מה היו החיים ומה היו רמת תחוסי ההתנהגות שהייתה אז באותם זמנים. והנה סוף סוף המלאכים מתערבים, היכו בסנוורים את כל אלה שנסבו על הפתח, כדי שאכן באמת יוכלו לחלץ את לוט ובני ביתו ולהציל אותם. למרות שהם באו להציל, צורו, היו לו שני חתנים של שתי בנותיו שעדיין שכבר נישאו, היו לו שתי בנות שלא ידעו איש, והיו לו שתי בנות שכבר נישאו, ויהי כמצחק בעיני חתניו. שטויות, ממי אתה מאמין? מה אתה מאמין? אתה איש דת, אתה איש אמונה, אתה מאמין בנבואות, איזה שטויות. ויהי כמצחק בעיני חתניו. וחתניו, לא עם שתי בנותיו כמובן, הנשואות, לא הסכימו ללוות אמו בתהליך המילוט וההצלה. ואז יוצא איפה? הולך ללוט עם שתי בנותיו שעדיין לא ידעו איש, ועם אשתו. ואשתו קרועה ושואה. בן לוט שבחר לשמוע בכל המלאכים ולנצל, ובן חתניו, בנותיו, וכן כל סדום שנגלבו, לגלגו על בשורת, על בשורת המהפכה הזו שסדום ועמורה עומדת להיות גוברית במלח, והיא מלטה את פניה כדי להסתכל מה קורה בסדום בזמן שהם נמלטים, והיא הופכת להיות לנציב מלח. יש אומרים שעדיין יש גוש של נציב מלח בסדום שחושבים שזהו נציב מלח של אשת לוט, כך מזהים, מנסים לשער בהשערות הארכיאולוגיות שם בסדום. אבל על כל פנים, אכן באמת, חמש ערים שהיו מסגסגות הפכו להיות פשוט על ידי כל מיני תבערות, הרגש, פליטות, כל הדברים האלה הפכו להיות ממש מקום של גופרית ממלח. עד עצם היום הזה אני לראות, אי אפשר להחיש את הדבר הזה, עד היום רואים שזה מה שקרה. ואז מגיע לוט עם שתי בנותיו, ואשתו הרי הפכה להיות נציב מלח, אז שרדו רק שלושה, לוט ושתי בנותיו בתוך מערה. ואז הן חושבות ואומרות, הם, עכשיו אין עוד עולם, אין עוד אנושות בתובנה שלהם, כן, לא לוקחות בחשבון את כל העולם כולו. הם חושבות, אם אכן באמת יש מהפכה וסדום ועמורה, זה בכל העולם כמו מבול. ואז הן יוזמות לקיים משכב עם אביהן כדי להציל זרע. שוב, כוונה טובה ומעשים מתוארים, וכך נולדו זרע מואב, מאב, זרע עמון, שהכל ממשפחה אחת, כדי להציל. שוב, התורה מציפה גם כוונות טובות כאלה, תראו מאיכן הן באות, עדיין ממקרים של תועבה. כי העם היהודי לכשיתפתח הוא יצטרך לפעול בכיוון אחר לגמרי. צדקה ומשפט, חסדים, לא רק דין, צדקה ומשפט, בקדושת החיים, נגד מתירנות, נגד דברים אשר מבהמים את חיי האדם, מזהמים אותם, עושים אותם לחייתיים ואפילו יותר גרוע מכך. והתורה איננה מסתפקת בכך, היא מספרת לנו על פרשת אבימלך. בהיר אב בארץ, ואז אברהם אבינו הולך עם שרה אשתו לארץ פלישתים, ואשר מלך שם אבימלך, כי שם היה מקור מחיה. אכן באמת הוא מתקבל שם, אבל מה לעשות, המודל של החיים שלהם שם שונה בתכלית ממודל החיים של אברהם ושרה. ואברהם יודע מזאת, והוא אומר לשרה, אנחנו הולכים לחברה מאוד פראית מבחינה זו, הם עלולים להרוג אותי ואותך ינצלו חס וחלילה לעניינים מיניים, פשוט היא שפחת מין למלך, לשרה ולכולם. אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך, ואני אעשה כל מאמץ איך להציל אותך ואותי. אם יהרגו אותי אין לך שום תוחלת, הפסדת אותי ואתי שפחת מין. אם תאמרי שאנחנו אחים ולא נשואים, אז לא יהרגו אותי, אז לפחות אני אוכל לפעול במישור הדיפלומטי, איך קוראים, התחילתי, בכל דרך להציל שנינו משם. ואכן זה בדיוק מה שקורה, לוקחים את שרה ממנו אל אבימלך. שפחת מין, קודם כל שהמלך יהנה מכל העניין הזה. אבל מה לעשות, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ומגן על שרה בנסיבות כאלה, והקדוש ברוך הוא פגע ביכולת שלו לבצע את זממו, כל המבין יבין, וקיבל כאבים עצומים באותם מקומות. ואז הוא הוזהר על ידי הקדוש ברוך הוא, דע לך היא אשת איש, שלח אותה מיד, כי אחרת אתה תחוסל. ואכן באמת נאלץ אותו אבי מלך להתנצל התנצלות ארמונית ושקרית, ואומר, למה אמרת לנו על שיחותך? אם היית אומר לנו שאשתך, מי היה נוגע בה? צביעות, שקר, עלמא דשקרא. אבל מה לעשות, סוף סוף תפילתו של אברהם עזרה, אבי מלך ושרה ניצלו ברוך השם. אבל על דרכנו למדנו, על דרכנו למדנו, בלי תורה, בלי תורת חיים של עם ישראל, תראו איזה אוכלוסיות מתפתחות ואיזה דפוסי חיים מתפתחים. דברים אשר איומים, אישה נשואה לאיש בגללה אמור הבעל להיהרג והיא תהפך להיות לשפחת מין. שני הסיפורים האלה של סדום ועמורה מצד אחד, של הפלישתים מצד שני, הם אשר באים ואומרים מעתה כל יקום עם יהודי זרע קודש אשר יחונך מגיל אפס, שהילדים יחונכו מגיל אפס לקדושת החיים, לצמצום האגו, לצמצום התאוות, לחיבול התאוות לאפיקים חיוביים, לחיבול האנרגיות החיים לאפיקים חיוביים, לאפיקים יוצרים, לאפיקים אשר סועדים זה את זה. זוהי המטרה. לכן הפרשה מסתיימת באותה עקידת יצחק נפלאה שכל כולנו פשוט מתהמים. מישהו מאיתנו מוכן להקריב את בנו בגלל שהשם אמר לו? נכון? אף אחד לא מאיתנו, כי חונכנו בתורת ישראל לא לפגוע בחיים בשום פנים ואופן. מתי חונכנו לכך? בעקדת יצחק. כשיצחק כבר נמצא על גבי המזבח, המלאך יוצא ואומר, סליחה, עד כאן עצור, כי ידעתי, עמדת בניסיון, שאתה באמת אמור ללכת לפי ציווי האלוהים. ציווי האלוהים אינם מקדשים את המוות, ציווי האלוהים מקדשים את החיים. אתה רואה את העיל, את הבהמיות תקריב, לא את האדמיות. האדמיות צריכה להיות ערכית, יהודית, ואותה תקדש, אבל את הבהמיות תקריב. את יצריך הבהמים שעבד, רסן, על מנת שהבהמיות הזו לא תשתלט עליך, על נשמתך, על החברה שלך. זה בדיוק פרשת השבוע. לכן, אנחנו לא לחינם זוכרים את עקדת יצחק כל ראש שנה, כי בראש שנה אנחנו עושים חשבון נפש אישי וחשבון נפש לאומי. האם באמת סתינו מאותו ייחוד, מאותו ייעוד שניתן לעמנו, אותו ייחוד וייעוד שניתן לכל איש בישראל, ואנחנו חוזרים חזרה במידה וסתינו, חוזרים חזרה אל המקור, על מנת שלעולם לעולם נהיה כל אחד ואחד, כל אדם מאיתנו שואף למלאכיות בחייו, שואף לחיים של קדושה, לחיים של צניעות, לחיים של הגינות, וכל עם ישראל, כל כולו, צריך להיות המוביל בתחום זה, להיות ממלכת כהנים וקול קדוש, אור לעצמו ואור לכל העולם כולו. שבת שלום וברכה.